אנחנו לפרק ט"ז, פסקה ד', נכון? ט"ז ד', אולי היום אפילו נספיק יותר. התשובה היא מחוברת עם הגבורה האישית. אשרי איש ירא השם. אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש, אומרת הגמרא. והדבר למד מעניינו, אשרי מי שהוא איש כשהוא עושה תשובה. טוב, בוא נלך אלה למקום אחר. הזוהר דורש דרשה, מביא את זה אור החיים הקדוש באחד המקומות, אני כרגע לא זוכר איפה, אולי על הפסוק מפני שיבה תקום וידעת פני זקן. אז הזוהר מחלק את הפסוק לשני חלקים. החלק הראשון, מפני שיבה תקום, אומר הזוהר, לפני שאתה מגיע לגיל שיבה תקום. אם כן, לא מפני אלא לפני. וכך באמת פוסק הרמב״ם להלכה, שאדם בעל תשובה זה אדם כזה שהוא נמצא באותה סיטואציה ובאותו כוח מבחינת אישיותו, גופו וכו', שבסיטואציה הקודמת הוא חטא, הוא נכשל, ובאותה סיטואציה עם אותם הכוחות ואותם היכולות הוא בעצם מגלה את הערך הנכון והוא שב, הוא עושה תשובה, הוא לא נפל. אבל אדם שעושה תשובה כשהוא זקן, ואותם כוחות החיים שהיו לו בזמן החטא, שמשכו אותו לכיוון החטא, לא נמצאים כבר אצלו. אז האדם הזה, אומר הרמב״ם, פסק להלכה, האדם הזה תשובתו לא שלמה. מדוע? כי יכול מאוד להיות שאם היה במלוא כוחו כפי שהיה אז בזמן החטא, יכול להיות חס ושלום שהיה חוטא שוב. אם כן, למדנו כלל גדול, שהתשובה היא מחוברת עם הגבורה האישית, כלומר, אשרי איש ירא השם, אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש. תמיד חז"ל אומרים בגמרא שאיש, יש מי שדייק גם בגמרא, שאיש זה בגיל בר מצווה. אז מי לפני גיל בר מצווה? אז מדובר על ילד חלש, רפה, חסר עצמאות וכו'. ברגע שכבר האדם הופך לאיש, להיות עצמאי, להיות אוטונומי, להיות בעל כוחות חיים, בעל עמדה, בעל אמירה וכו', אז הוא נקרא כבר איש, ואז אשרי איש ירא השם. מי שהוא ירא השם, זה רק מי שהוא בחינת איש. אשרי איש ירא השם. טוב, אז זה באופן פשוט, הפסקה שכדי שתהיה תשובה שלמה, סליחה, שכחתי לחבור. כדי שתהיה תשובה שלמה, אז לא יכול להופיע ברפיון ובחולשה ביחס לעמדה הקודמת של החטא, אלא זה חייב להופיע באותה עמידה וכשהוא גיבור. אבל אולי אפשר לומר עוד הערה אחת, ואולי גם לזה הרב מכוון. אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש, זה לא רק במובן שהוא מתקן את החטא, כלומר הוא נמצא באותה סיטואציה עם אותם הכוחות וכנגד הקלקול הוא מתקן, אלא התשובה היא מחוברת עם הגבורה האישית, הכוונה, וזאת אולי המנגינה הכללית של ספר אורות התשובה, שהתשובה אף על פי שכלפי חוץ היא נראית כלפי חוץ כאיזושהי מציאות שמשדרת חולשה, שמשדרת רפיון, שמשדרת איזה מין התרחקות ואפילו מאיסה בכל מה שהוא איש, בכל מה שהוא החיים הטבעיים, בכל מה שהוא גבורה, גבורת החיים, התשובה מצד האמת לא רק שהיא לא מקטינה ומצמצמת את המפגש של האדם עם החיים, אדרבה, היא מעצימה את המפגש של האדם עם החיים, ואת המפגש הזה היא לוקחת אל המקום האלוקי. ניקח אולי דוגמה קיצונית, שהרב אומר בספר עולת ראייה על עקדת יצחק. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שהוא הולך לעקוד את יצחק, ונסביר כרגע לפי לכאורה אחת הדעות, שאברהם אבינו היה בטוח שהוא הולך להמית את יצחק, חס ושלום, להרוג את יצחק. אומר את התורה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועליהו לעולה. שואלים המפרשים, שואל שם הרב, הרי לכאורה היה לקדוש ברוך הוא אפשרות לעשות את זה בצורה הרבה יותר נעימה לאברהם, ליצור איזשהו ריחוק בין אברהם לבין יצחק. למשל, להגלות את אברהם מיצחק, או להגלות את יצחק מאברהם, אולי ליצור חס ושלום איזשהו סכסוך בין אברהם ליצחק, שאז הרגש של הקשר שבין אבא לבין ילך ויתקהה, כלומר ילך ויעשה כהה, ואז ממילא הניסיון שהיה לאברהם היה הרבה יותר פשוט, כי הוא לא כל כך אוהב את יצחק, כי הוא רחוק, הוא לא ראה אותו שנתיים, הוא אולי חד ושלום מסתכסך איתו וכדומה. אז למה הקדוש ברוך הוא פה מעצים את הקשר שבין אברהם ליצחק? קח נא את בנך, זה הבן שלך. לא סתם הבן שלך, זה יחידך, זה הבן היחיד שלך. זה לא סתם הבן היחיד שלך, זה הבן שאתה אוהב אותו. את יצחק, הרב שם בעולת ראייה אומר, ארבע מדרגות של קשר, של יחס. בין אברהם לבין יצחק, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, עצים, לפני שהוא אמר לו, ועלהו לעולה. אומר שם הרב, כי זה בדיוק הניסיון, זה בדיוק הניסיון. הניסיון הגדול של אברהם, זה לא שהוא מוכן להקוד את יצחק. הניסיון הגדול של אברהם, שעומק הקשר, האהבה, היחס שבין אברהם ליצחק, את כל הגודל הזה, את כל הגובה הזה, את כל העומק הזה, את כל העוצמה הזאת, יכל אברהם אבינו לקחת, ולהגיד לריבונו של עולם, הרי שלך לפניך, זה שלך. תודה רבה. אם כן, הקדוש ברוך הוא דווקא העצים את היחס הטבעי שבין אברהם ליצחק, שבין אבא לבנו. בארבע מדרגות, מנך יחידך שרבת את יצחק, ומהמקום הזה אמר לו עליו לעולם. וכשאברהם אמר אינני, אומר הרב, המילה אני מחולקת כידוע לשתי מילים, הנה אני. זה אינני. כלומר, הנה, אני. אני לוקח את כל האני שלי. את כל היחס האני שלי כלפי יצחק. את כל מה שהוא בנך, את כל מה שהוא יחידך, את כל אשר, מה שהוא אהבת, את כל אשר, את כל מה שהוא יצחק. ואת כל האני הזה שלי ביחס ליצחק, אני מעלה אליך. הנני. הרי שחלף עניך. אם כן יוצא, שהרבה פעמים יש איזושהי תחושה, ולצרנו הרב יש אולי גם איזשהו כיוון מחשבתי כזה, שחושב שלהיות אדם שהוא במהלך של תשובה, זה להיות אדם שיבצר איזשהו נתק, איזשהו ריחוק, איזשהו זלזול, איזשהו מיאוס, ואפשר להמשיך את המשפט הזה, כלפי כל מה שהוא חיים טבעיים, כלפי כל מה שהוא גבורה, מה שכאן הרב קורא לה, קורא לה גבורה אישית. גבורה אישית במובן האנושי, הטבעי, הבריא, הנורמלי של הדברים. לכן התשובה היא מחוברת עם הגבורה האישית, זה לא רק שאשרי מי שהוא איש כשהוא עושה תשובה, ולא שהוא זקן כשהוא עושה תשובה. שהוא מתקן את הקלקול לפי ערך הקלקול, הוא מתקן, ואז באמת הוא בעל תשובה שלם. אבל אפשר להגיד גם יותר מזה, זה בכלל לא קשור לחטאים. אלא אשרי מי שמבין שמהלך התשובה לא סותר את היותו איש ועד רבה. ככל שהוא יותר איש, התשובה שלו תהיה יותר מלאה. הרב כותב באחת האגרות, על פי הדרשה המפורסמת של חז"ל, אדם כי ימות באוהל, באוהל שאדם צריך להמית את עצמו באוהלה של תורה. אומר הרב שם פשט, שלצרינו הרב הוא חידוש, מה זאת אומרת אדם צריך להמית את עצמו באוהלה של תורה? אני אומר זה בשפה של היום. אדם שהוא היה מת, מחוץ לאוהלה של תורה, קוראים לזה היום מאובן, מאובן, כפו, חסר כוחות חיים, חסר הופעת חיים, איזה מין מדולדל כזה, מקובץ מצומצם, והוא עכשיו, במרכאות, חוזר בתשובה, נכנס לבית המדרש. נו, אז הוא ממית את עצמו בעולה של תורה. אומר הרב, מה החוכמה? מקודם היית מת, ועכשיו אתה מת. רק עכשיו אתה מת עם כיפה וזקן, קוראים לזה חוזר בתשובה. נו, אז מה השתנה? לפני כן היית מת, ועכשיו אתה גם מת. אין כאן שום מסירות נפש, או יותר נכון מסירות חיים. אתה אדם מת. אז על מה חז"ל התכוונו, למה הם התכוונו כשהם אמרו, אדם כי ימות באוהל, אדם כי ימות באוהל. אדם כי ימות באוהל זה אדם שהוא מלא כוחות חיים, מלא יכולות, מלא כוחות, מלא איש, מלא גבורה, מלא עוצמה, ואת כל זה הוא מכניס לבית המדרש. ומכוון את המיקוד, ממקד, את הממד הרוחני על כל כוחות החיים האלה. או ממקד את כל כוחות החיים האלה לכיוון הרוחני. זה נקרא ממית עצמו בעולה של תורה. אז מי שהיה חי יכול להגיד על עצמו, אני ממית את עצמי בעולה של תורה, כלומר, אני לוקח את כל כוחות החיים האלה וממקד אותם אל הקודש. זה נקרא גבורת החיים. אבל מי שאין לו את זה, מי שהיה מת לפניכם, אז הוא גם מת עכשיו. רק עכשיו יש לו תירוץ למה הוא מת, כי הוא חושב שזה מה שאלוהים רוצה. איך הרב כותב באחד המקומות? בעיניה, הנה השבת בית עמוד 200, תסתכלו אחר כך. אוהביו, אני מצטט, אוהביו של ריבונו של עולם, כצאת השמש בגבורתו, אוהביו אינם מטושטשי הכוח, מדולדלי החיים. זה לא אהבה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב, לא אוהב כאלה שיש להם טשטוש בכוחות, ויש להם דלדול בהופעת החיים. אין היה שבת בית עמוד 200. אולי לי לפני כן, יש מי שיודע, בחדר של דני, יש איזה מין פלקט גדול כזה, עם התמונות שנקראות לפני ואחרי. אז יש לפעמים, אתה רואה, בחור, שהוא היה במעדורה הקודמת שלו, והוא, אתה רואה בתמונה, מלא עוצמה, מלא כוחות, חי, חי, וואו, איזה גבורה. מגיע לבית המדרש, תסלחו לי שאני קיצוני, נהפך לאיזה צ'יקמוק מצ'וקמק, אתה רואה את זה בתמונות. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. מה קרה לך? איפה כל גבורת החיים? אז נכון שאתה צריך להעביר את זה מהסערות והאופנוע וחליפת הצוללן, אני לא יודע מה, לכיוונים אחרים. בסדר, אבל חיים, חיים. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים, כולכם, היום, לא בעולם הבא. חיים. שם בתמונות אפשר לזהות כל מיני דברים מאוד מעניינים. וגם מאוד חשובים. אני רוצה לקרוא ברשותכם רגע. לא לאבד את כוחות החיים, לא לאבד את האדרנלין, לא לאבד את השמחה, לא לאבד את הגבורה האישית, מה שכאן הרב קורא. אני קורא בעין היה שבת בית עמוד 200, פסקה פי ג'. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, זאת סוגיה שלמה כאן, הנעלבים ואינם עולבים, הרב כאן מתאר שאדם צריך להיות נעלב, ולא מה שקוראים בטעות עובד על המידות ונהפך לקיר אטום ובכלל לא שם למה אומרים עליו. טוב, זאת סוגיה שלמה. שורה אחרונה, אוהביו אינם מטושטשי הכוח, אינם מטושטשי החיים, מדולדלי הכוח, חסרי דם הרוחני, שבעוצמת כישרון החיים, שאיבדו את עוצמות כישרונות החיים, שנכשלים כאלה, לפעמים יתראו כצנועים ותיאורי המידות. איזה אדם צנוע, איזה אדם עובד על מידותה, כזה טהור, כזה קדוש, כזה הליון, כזה לא שם לב מה שקורה איתו מסביב, כל כך שקוע בעולמות רוחניים. זה עצוב מאוד, זה לא מצחיק. אוהבה ואינם מטושטשי החיים מדולדלי הכוח חסרי דם הרוחני שבעוצמת כישרון החיים, שנכשלים כאלה לפעמים יתראו כצנועים ותיאורי המידות. אבל החולשה החיונית, חולשת חיוניות החיים, אינה האהבה האלוהית, שהיא בתכונה מלאה חיים ועוז. וכל אחד מאיתנו מבטא את המלאות הזאת בצורות אחרות. אחד יותר בצורה תוססת, אחד יותר בצורה שקטה, אחד יותר בצורה חברתית, אחד יותר בצורה מכונסת באופן אישי. יכול להיות, אין כאן תבנית אחת. כל אחד מאיתנו יש לו את האישיות שלו, את הכישרונות שלו, את צורת ההופעה שלו, וזה בסדר גמור לכתחילה 100%. כך הקדוש ברוך הוא ברא וכך הוא מעוניין. אבל, חיוניות חיים, לא איזה קיבוץ. אז אוהביו, אבל החולשה החיונית אינה האהבה האלוהית, שהיא בתכונה, האהבה האלוהית בתכונתה בהגדרה, מלאה חיים ועוז, אלא רק אוהביו הם כצאת השמש בגבורתו. כשהשמש יוצאת בבוקר לזרוח על העולם, להאיר את העולם, להפריח את החיים. כמו שהשמש כשהיא יוצאת, היא מלאה חום, היא מלאה אור, היא מלאה עוצמה. היא לא כמו המנורות האלה, לא, שלאט לאט זה נדלק. לא, לא, יש מנורות כאלה, החדשות האלה, קניתי בבית, עד שנדלק, הגיע הבוקר כבר, עד שזה נדלק. איך? משהו כזה, לא יודע. הפלורסנטים החדשים האלה. המסולצלים האלה. אז יש כאלה שעד שהם נדלקים, יש להם הצתה מאוחרת. בסדר, זה בסדר, שזה גם יתרונות. יתרגל לאט לאט, כימה כימה, זה מחנך לכמה חינוכים חשובים. רק אוהביו הם קצת השמש בגבורתו, שבכל מלוא זוהרו ורוב חומו, הוא פועל את מפעלי החיים והאור. מלאות של חיים. הוא פועל את מפעלי החיים והאור, ההפרעה והברכה על מלוא עולם. לכן, אפשר גם להסביר הסבר יותר כללי ממה שאמרנו מקודם. התשובה היא מחוברת עם הגבורה האישית. להתחבר אל החיים הטבעיים ואותם לקחת ולהעלות אל הקודש. יש גמרא מעניינת, מסכת ברכות, לא זוכר כרגע בדיוק את הדף, אולי מישהו יזכיר לנו. ויש עניין קטן אבל חשוב, על רבי ינאי. שהגמרא אומרת שרבי ינאי היה הולך לספינה, היה מפליג בספינה, אומרת הגמרא, רבי ינאי בדיק ואוויר. רבי ינאי היה בודק, לפני שהוא היה עולה לספינה להפלגה, היה בודק את הספינה לראות שאין חורים באיזשהו מקום, ואחר כך היה עובר, אחר כך היה מפליג בספינה. אומר שם הרב בעינייה, קצר מאוד אבל עקרוני מאוד, שרבי ינאי רצה ללמד אותנו כאן לימוד גדול. אני לא סומך על הנס. אני לא מזלזל בחיים הטבעיים, אני רוצה לבדוק שאין איזה חור בספינה. קודם כל אני בודק. אחר כך אני עובר. לא, רבי ינאי, זה מרבד הקסמים. זה מרבד הנשמות. הוא קשור לאיזה מהלך נשמתי אלוהי. מה זה משנה אם יש חור בספינה? מי שמע לחומץ שידלוק? הוא יגיד ליין שידלוק. לשמן שידלוק. רבי חנינא בן דוסא, אתה רבי חנינא בן דוסא? זאת הנהגה מסוימת. מי שאמר לך לשמן, סליחה, הוא יאמר לחומץ. זה רבי חנינא. אבל, וזה ההנהגה ליחידים, ליחידי יחידים, חסידי חסידי. אבל ההנהגה המקובלת, זה תבדוק ותעבור. רבי ינאי בדיק ועבר, בדיק ואוויר. לא לזלזל בחיים הטבעיים, להיפגש איתם, להפריח אותם, להופיע אותם. ומהמקום הזה, לגלות את האלוקי בצורה יותר שלמה, יותר מלאה. לכן, משפט אחרון בהקשר הזה, או לא אחרון, מי שתהליך התשובה שלו עשה אותו עצוב, עשה אותו מקובץ, עשה אותו מדולדל, חברים טובים שלו, חברי אמת שלו, או אולי משפחה, אומרים, תשמע, מאז שחזרת בתשובה, תראה איך אתה נראה. אתה לא שמח כמו פעם. חיכוכים ואי הסכמות, בעניינים רוחניים, מגמות חיים, סדרי עדיפויות, ודאי שיהיו. זה פשוט, זה בסדר. לא חיכוכים, זה בסדר שזה קורה, כלומר, זה מראה שהתהליך הוא אמיתי. אבל, כשיותר מדי אנשים אומרים לי, תשמע, אתה מקובץ, אתה מצומצם, אתה לא שמח כמו פעם. מה עובר עליך? זאת נורה אדומה מאוד מאוד. הנורה הזאת. לכן התשובה היא מחוברת עם הגבורה האישית. תשובה וגבורה ביחד. סיפר לי פעם חתן, בוגר מכון מאיר, שלחתונה שלו הוזמנו כל מיני סגנונות. של החברה הישראלית, ואחרי החתונה ניגשו אליו אנשים הנקראים חילוניים, ואמרו לו, תשמע, פעם ראשונה ראינו בחתונה שלך שיש תורה ושמחה במקום אחד. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. פעם ראשונה תורה ושמחה במקום אחד. ומה חשבתם? שתורה ושמחה זה סותר? שתורה וחיים זה סותר? שתורה וגבורה אישית זה סותר? זה לא סותר. הפוך. נכון שהתורה מצד אחד היא תושיע מתשת כוחו של אדם, משהו המותר של כוחות החיים שלו, הטבעי. מצד שני, התורה היא גבורה. התורה היא עוז. תנו עוז לאלוהים. התורה היא עוצמה. התורה היא כוח. אז התורה לא מחלישה. הפוך, התורה מעצימה. ככה זה צריך להיות. לכן התשובה היא מחוברת עם הגבורה האישית, אשרי איש ירא השם. אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש, מאושר, מאשר את עצמו. אדם מאושר זה אדם שנותן לעצמו אישור, הוא מאשר את משהו באמת. מאשר את עצמו, וממילא מאושר, מי שעושה תשובה כשהוא במלוא כוחותיו, כשהוא איש, ולא מדלג, ולא נהפך לזה מדולדל החיים, תושטש הכוח. והדבר למד מעניינו, אשרי מי שהוא איש, כשהוא עושה תשובה. אולי כדאי כאן להעיר הערה אחת. אני מסכים שבתהליך שאנחנו עוברים, אז יכול להיות שצריך לשים קצת בגבולות גזרה יותר, נקרא לזה נוקשים, את תכונת האיש, את תכונת הגבורה. כי מאוד יכול להיות שהאיש שבי והגבורה שבי, עד היום, הופיעו בצורתם הלא נכונה. אז יכול להיות שכל היושב בתענית, אם זה שלב מעבר, אומר הרב חרל"פ, נקרא קדוש. אבל תזכור שבכיוון הכללי במגמה, כל היושב בתענית, אומרת הגמרא במקום אחר, נקרא חוטא. אז איך זה מסתדר? הרבה הסברים, הסבר אחד הרב חרל"פ. כל היושב בתענית נקרא קדוש מצד האמצעי, התהליך, הדרך שכרגע הוא צריך לעבור, כדי קצת לצנזר את הופעת כוחות החיים הטבעיים שלא הופיעו בצורתם הנכונה. ולכן פה קצת ראויה הפרישות, פה קצת ראויה התענית, וגם זה בהתייעצות עם תלמיד חכם שמכיר אותו. אבל מצד המגמה, מצד האידיאל, מצד השאיפה, מצד האמת האלוהית, כל השבט תענית נקרא חוטא. אז אומר רב חרל"פ עמוק מאוד, אדם ששבט תענית הוא חוטא וקדוש ביחד. הוא חוטא מצד האידיאל, והוא קדוש מצד הדרך להגיע לאידיאל. רב חרל"פ. אבל התענית היא לא שיטה. אבל מצד שני, התענית אולי היא הכרחית, ברמות מסוימות, עוד פעם, בהתייעצות עם תלמיד חכם, כל מיני סוגים של צמצומי חיים, כדי לאזן קצת. כמו שהרמח"ל כותב במידת החסידות, ידוע מפורסם, שהרבה אנשים נדבקו לכל מיני התנהגויות, סיגופיות, וחשבו שזה היהדות. אולי כדאי לקרוא את זה, חבל לפספס את זה. מסילת ישרים יש פה? חברה, אפשר לדבר על זה עד סוף השנה בלי להפסיק. באמת, זה יסוד הכל מה שעכשיו אנחנו מדברים. זה ממש יסוד הכל. תראו איזה פסקה קצרה, משפט אחד. אשרי איש, מה זה משפט? פסוק. אשרי איש ירא השם. מי שהוא ירא השם באמת, זה מי שהוא מאשר את האיש שבו, ומהמקום הזה הוא מגלה יראת שמיים. זה נקרא ירא השם באמת. אני רוצה רגע לקרוא במידת החסידות, נקווה שכולכם מכירים, ואם לא, אז הגיע הזמן. כשהרמח"ל מבאר את מידת החסידות, ויוצא בטענה נגד אלה שלא הבינו מה זאת בדיוק חסידות. מי שרוצה לכתוב מקור, פרק י"ח, ספר מסילת ישרים, פרק י"ח, בביאור מידת החסידות. אומר הרמח"ל, מידת החסידות צריכה היא באמת לביאור גדול. כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני האדם, בשם חסידות. הרבה דברים אנשים חושבים שמה שהם עושים זה חסידות. או מה שהם רואים ברחוב זה חסידות. ואינם אלא גולמי חסידות. זה גולמי. זה חומר גלם. זה גולם. ואינם אלא גולמי חסידות, בלי תואר ובלי צורה ובלי תיקון. היום אולי צריך להחריף את הביטויים האלה. ואז מתאר כאן הרמח"ל שכל זה נובע ונמשך זה מחסרון העיון וההשכלה האמיתית, מה זה באמת חסידות. לא למדו, אלא כל מיני התלהבויות רגשיות, כל מיני סטטוסים חברתיים חיצוניים וכדומה, אז הדרך, אנחנו מכירים את זה מצוין. האם מדלג? והנה אלה, האנשים האלה, שלא הבינו מה זאת חסידות, כי לא למדו, כי לא חשבו שצריך בכלל ללמוד, אלא הכל על פי הרגשות, התחושות, החברה וכו'. והנה אלה הבאישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים וכו'. באשר כבר יחשבו שהחסידות תלוי בדברי הבל, או דברים נגד השכל והדעה הנכונה. ויאמינו היות כל החסידות. מה זה להיות חסיד? תלוי רק באמירת בקשות רבות, ובידועים גדולים, ובבחיות והשתחוויות גדולות, ובסיגופים הזרים שימית בהם האדם את עצמו, כתבילות, הקרח והשלג וכיוצא בדברים האלה. אני חוזר בתשובה, אז איך מתבטאת החסידות שלי? שאם אני הולך למקווה ויש קר וחם, אני קופץ דווקא לקר. ואחר כך אני הולך למשחל המקווה ואומר, תשמע, זה לא מספיק קר. צריך להביא שלג. מה זה מצחיק? זה עצוב מאוד. אותו אחד שיושב פה במכון מאיר, תעניות, דיבור, אכילה, ראייה, לא יודע מה, מכאן עוד מחרתיים. הוא הולך עושה תפילות 40 יום כפול 400 בכותל, למציאת זיווג כמובן. הם חשבו שכל החסידות זה זה. כל מיני סיגופים ותענויות ותעניות ופרישויות. כשהמכנה המשותף של כל זה, זה שהם לא איש. זה לא אשרי איש, יראה השם. הם איבדו מזמן צורת איש. זה כבר איזה שלד נהיה פה. מה זה מצחיק? זה חמור מאוד, כי זה מה שאנשים חושבים, לצערנו הרב. איש השלג. ויאמינו היות כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות ובידועים גדולים ובבחיות והשתחוויות גדולות ובסיגופים הזרים שעמיד בהם האדם את עצמו כתבילות הקרח והשלג ויד הדמיון עליכם וכיוצא בדברים האלה. והנה, עכשיו המשפט המדויק של הרמח"ל, לא ידעו אותם גולמי אדם כי אף על פי שקצת דברים אלה, קצת, צריכים לבעלי תשובה כדי קצת לאזן את המערכת שממנה הם באו, בסדר, וכולנו בעלי תשובה, אז כולנו צריכים קצת איזונים. וקצתם ראויים לפרושים. כל ההתנהגויות הפרישויות האלה, הם מתאימים או לבעל תשובה כדי לאזן את מה שהיה, או לפרוש חסיד צדיק יסוד עולם, שהוא חי בחד בעולמות רוחניים אחרים, שזה לא הנורמלי של בני אדם. הנה, לא על אלה, נוסד החסידות כלל. כי אם הטוב שבמנהגים האלה, גם את המנהגים האלה צריך ככה לנפות ניפוי אחרי ניפוי, הטוב שבמנהגים האלה הוא ראוי להתלוות אל החסידות. זה לא ההגדרה של החסידות. זה מלווה נשק הדבר הזה. בסדר, רק מלווה. מי שמטייל זה לא מלווה נשק. הקבוצה מטיילת. אבל מלווה הוא מלווה. אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק מאוד להבינו על נכון. והוא מיוסד, מה זה להיות חסיד באמת? והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית. הרבה למידה, לימוד תורה, הרבה תיקון המעשה. וכן אמרו זכרונם לברכה, לא עם הארץ חסיד. עם הארץ לא יכול להיות חסיד. ונבהר עתה עניין זה על הסדר, הנה שורש החסידות, ומה שאמרו זכרונם לברכה, אשרי אדם שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. זהו. ואם נוסיף את החלק השני שבגמרה, ויש לו שם טוב מהבריות. זה חסיד אמיתי. לא שהוא תובל במקוואות קרח. אתה רוצה לתבול במקוואות קרח כדי להאזין כמה דברים אצלך? תתייעץ עם רבך ותלך לפי דרכו. לא רוצה לספר בדיחה לא מצחיקה, אבל אחד הרבנים כאן במכון נוהג, על יד הבית שלו יש מקווה, אז הוא נוהג לתבול שם במקווה. אז הוא תמיד אומר שבמקווה שם, מפרט לפני הנץ החמה, זה גם עוד כל מיני חשבונות, אז פוגשים שם כל מיני דברים מעניינים במקווה. מה? שי דבילות. 310 דבילות. אז הוא אומר ששם, לפי ההתנהגות של אותו בחור שהוא פוגש במקווה, הוא יודע בדיוק מה מצבו הרוחני. לפי כל השיגונות שלו. יש כל מיני, יש מדרגות בשיגונות. אז שם אפשר לדעת את הכל. רק איך הוא תובל, אם הוא תובל, איך הוא תובל, מתי הוא תובל, וכו'. לא כיוונתי בתבילה ה-309, כבוד הרב. מה אתה אומר? לחזור מההתחלה. אתה לא יודע כמה זה נכון שזה לא נכון. מה? ותעשה אותה ענית על זה. איי איי איי. האמת, היינו צריכים לבכות, לא לצחוק על זה. זאת האמת. לכן סיכום, בואו נסיים יחסית בזמן. התשובה היא מחוברת עם הגבורה האישית, אשרי איש ירא השם, אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש, והדבר למד מעניינו, אשרי מי שהוא איש, כשהוא עושה תשובה. לכן, לא לדלדל את כוחות החיים, להיות מלא חיים, מלא חיוניות, מלא עוצמה, מלא עוז. אם צריך קצת לאזן, להתייעץ כל אחד עם רבו, איך יוצרים את האיזונים בצורה נכונה, אבל בסך הכללי, הכיוון הוא ודאי חיים מלאים, ולא חיים מטושטשים.